רדיו. מנועי הכסף, פודקאסט שבועי על הנושאים החמים בעולם הכלכלה.
המשק הישראלי למד לתפקד לצד הנגיף, להסתגל אליו ולהצליח לקיים פעילות כלכלית גם כשאיומי התחלואה והסיכונים ניצבים לפניו. אלו דברים שאמר נגיד בנק ישראל ביום שני האחרון במסיבת העיתונאים של בנק ישראל לאחר החלטת הריבית. וזה לא שחס וחלילה אנחנו מזלזלים בכבודו של, או אני מזלזל בהערכה של בנק ישראל ושל העומד בראשה, אבל מספיק ללכת ברחובות ולנסוע בכבישים ולראות את מערכת החינוך החצי מושבתת אם לא יותר, ולהבין שיכול להיות שהגיע הזמן לשאול את השאלה, האם בנק ישראל מפספס פה איזה משהו, והפגיעה בכלכלה בעקבות האומיקרון וכמה, כמעט 20 אלף מאומתים ביום, כן תהיה משמעותית. ועל זה אנחנו נדבר היום בפרק מספר 180 של פודקאסט מנועי הכסף של כלכליסט, עם הכלכלן והאסטרטג הראשי של פסגות, אורי גרינפלד, אלן אורי.
אלן שי.
אבל כמובן שלא רק על זה נדבר, זה משהו שקרה פשוט ביום שני ועדיין נורא חשוב שנתייחס אליו, ואחרי זה נדבר על הפד ועל השינוי כיוון במדיניות שלו, לא שינוי כיוון שקרה אתמול, פשוט משהו שקיבלנו, שנודע לנו אתמול, שקרה לפני שבועיים בפרוטוקול שהוא פרסם. אז בואו נתחיל, לפני זה רק חשוב לי להגיד, אתם מאזינים לנו עכשיו באיזושהי פלטפורמה של פודקאסט, בין אם זה ספוטיפיי או אפל פודקאסט או גוגל או whatever או כלכליסט, תעשו טובה, לפני שאתם ממשיכים להאזין לפרק הזה, תלחצו על לייק, על פולו, על משהו, לא בשביל שאנחנו עומדים בבית וסופרים כמה לייקים יש לנו, פשוט שחברים שלכם גם יוכלו להאזין, וזה יקפוץ להם בפיד.
אני עומד וסופר.
אתה עומד וסופר? אוקיי, בסדר גמור. אז טוב, נתחיל לדבר מיום שני?
כן, אין ברירה, נתחיל כרונולוגית, ובסוף זה גם יותר קרוב אלינו. השאלה אם אנחנו נתחיל בסנגוריה או בקטגוריה?
בסנגוריה.
תראה, בנק ישראל יוצא מנקודת הנחה, ובוא נתחיל מזה, שההחלטה של בנק ישראל הייתה ביום שני, מסיבת העיתונאים הייתה ביום שני, היא תוצאה של ישיבות של יומיים שנעשו בבנק ישראל לפני כן, זאת אומרת שבסופו של דבר המידע שהיה לבנק ישראל כשהוא אמר מה שהוא אמר, זה המידע שגם לנו היה לפני שבוע, פלוס מינוס.
מידע לגבי איזה מידע?
איך נראית ההתפשטות של הקורונה, מה מקבלי ההחלטות עומדים לעשות בנושא, וכתוצאה מזה, מה ההשלכות בסופו של דבר על המשק. כשעיקר הקפיצה במספרים, אנחנו רואים בעיקר בימים האחרונים, גם בימים האחרונים, למשל, אתה רואה פתאום שהכבישים ריקים, אתה רואה פתאום כיתות שלא לומדות, אני חושב שכל מי שיש לו ילדים, לפחות אחד הילדים לומד מהבית, אבל זה ממש עניין של הימים האחרונים. זאת אומרת, לפני שבוע התמונה לא נראתה כל כך חמורה כמו שהיא נראית היום, וגם מקבלי ההחלטות דיברו לא מעט על זה, שאני אומר מקבלי ההחלטות, הכוונה היא כמובן לממשלה, היו מין אמירות של אנחנו לא מתכוונים לייצר סגר, אפשר לחיות לצד הקורונה, אומיקרון, אתה יודע, אני כמובן ריפרייזינג את זה, לא נאמר ככה, אבל האומיקרון הוא לא כל כך גרוע כמו שהיינו בגלים קודמים, ולכן גם המגבלות לא היו כל כך חמורות. כמובן, כל זה היה לפני המספרים האדירים שאנחנו רואים בימים האחרונים, ומספרים שכנראה גם נראה בשבוע, שבועיים הקרובים, לפי רוב הערכות, אנחנו לקראת עלייה חדה במספרים, ואז השאלה היא מה מקבלי ההחלטות יעשו. אבל בסופו של דבר, מבחינת בנק ישראל, הוא לקח בחשבון, מאחורי האמירה הזו שלו, הוא לוקח בחשבון שלא רק שאין סגר, אלא גם אין מגבלות משמעותיות על המשק, ולכן הפעילות הכלכלית, גם אם היא נפגעת מעט, זה לא משהו שאמור להשפיע מאוד על התחזיות שלו. ואגב, בסופו של דבר, אם מסתכלים על התחזיות שהוא פרסם, כל רבעון בנק ישראל מפרסם תחזיות, אז הוא כן עדכן את תחזית הצמיחה שלו ל-2021 בחצי אחוז כלפי מטה, עוד פעם, 2021 זה כבר מאחורינו, כן? ול-2022 הוא השאיר כמו התחזית הקודמת שנעשתה באוקטובר. משמעות היא, אם עדכנת את שנה שעברה כלפי מטה, כביכול השנה אתה אמור לראות צמיחה יותר מהירה,
כן.
והוא לא גלגל את זה קדימה, הוא השאיר את 2022 כמו שהייתה קודם לכן, במילים אחרות הוא כן הכניס לתחזיות שלו איזושהי פגיעה, אומנם מינימלית, אבל איזושהי פגיעה בפעילות הכלכלית
מה, תשמע, עד כדי כך למדנו לחיות עם הדבר הזה?
עכשיו השאלה, האם השתנה משהו במהלך השבוע האחרון? ואם אני צריך לקחת את הצד הקטגורי, אז איך לא ראיתם את זה קורה? בוא נאמר את זה ככה.
אני לא יודע, עוד פעם, לחזות את ההתפשטות של הדבר הזה, זה לא פשוט.
זה לא פשוט בכלל, אבל ראית כבר לפני שבוע שמספר הנדבקים הולך וגדל, ושבתי הספר פתוחים, וכנראה יגיע לשם, ובסוף אני חושב שפה ההשפעה גדולה, אם מסתכלים מה ההשפעה על המשק, יש שני מקומות אני חושב שאתה מרגיש באמת את ההשפעה שבלי, גם אם אין מגבלות, על הפעילות הכלכלית. אחת, בצד הייצור, מפעלים וכן הלאה, שזה חלק לא מאוד גדול של הכלכלה, מן הסתם אם בפס ייצור שני עובדים נכנסים לבידוד ולא יכולים להגיע, וקשה למצוא מחליף כרגע, אז יש, כמות המיוצרת יורדת. כמות המיוצרת יורדת, אוטומטית זה אומר פחות תוצר. זה בדיוק המשמעות. זה הצד אחד. הצד השני זה באמת הנושא של מערכת החינוך, כמות הילדים שנשארת בבית, וכתוצאה מזה מספר האנשים של או לא מגיעים לעבודה, כי הם צריכים להישאר עם הילדים, או שנאלצים לעבוד מהבית, ואני לוקח פה הנחה, אני מניח שחלק מהמאזינים יגידו לי שזה שטויות, אני עדיין לוקח את זה כהנחה, הפריון של עובד, כשהוא עובד מהבית, נדבר על כלל המשק ולא על סקטור מאוד ספציפי שנקרא הייטק, הפריון של עובדים מהבית נמוך יותר מהפריון שלהם כשהם עובדים במשרד. אני יודע שזה נשמע מופרך, ויש הרבה שהתווכחו עם זה.
כן.
אני חושב שבהרבה ענפים זה המצב. נכון שיש ענפים שלא, ונכון שאתה חוסך את הנסיעה, אבל בהרבה ענפים זה עדיין, הפגיעה בפריון, בזה שאתה לא נמצא במשרד, היא יותר גבוהה מהשעתיים שחסכת בנסיעה. אז יש לנו פה שני מקומות שבסופו של דבר יפגעו בפעילות במשק, בתוצר. כמה חריף זה יהיה, זה בעיקר תלוי באמת בשבועות הקרובים, מה יהיו החלטות של מקבלי החלטות. יש לנו עכשיו את המודל החדש, ילדים שמחוסנים, הורים שמחוסנים, גם אם נחשפו למאומת, לא, תעשו בדיקה בבית, אם הכל בסדר, תיצאו לעבודה, תיצאו לבית ספר, זה מוריד משמעותית.
לא, המשמעות היא גם שאנחנו פשוט הפסקנו לעקוב אחרי כמה מאומתים יהיו.
נכון, וזה מוריד את המספרים, אבל גם זה שאנשים ילכו לעבודה ולא יישארו בבית, כי אם היו באיזושהי מסיבה שבוע שעבר, שמסתבר שהיה שם איזה מאומת, ואנחנו מכירים מקרים כאלה, זאת אומרת, מי שהסתובב השבוע במסדרונות של בתי עסק, ראה אותם חצי ריקים. למה? לא כי כולם באמת חלו בקורונה או יצאו מאומתים, אלא כי הם היו חשופים, המון חשופים נשארו בבית כדי, בגלל המגבלות. המגבלה הזאת יורדת, זה אומר יותר אנשים מגיעים לעבודה, עוד פעם, זה לא פותר את הבעיה של מערכת החינוך בגילאים הצעירים, שזו כנראה הבעיה המרכזית, כי זה ממש מכריח למי שיש ילדים בני 15, גם אם נשארים בבית ולומדים מהזום, זה לא מכריח אותו לעבוד מהבית. אבל מי שיש לו ילדים קטנים, בהחלט, כן? וזה ימשיך כנראה להשפיע. אני חושב שבשורה התחתונה, עוד פעם, אנחנו לא מבינים את הווירוס ואת ההתנהלות שלו, אבל אם אנחנו מניחים הנחת בסיס שהאומיקרון פחות מפחיד מגלים קודמים, מווריאנטים קודמים, וזה ישפיע על ההחלטות של הממשלה, ואם אנחנו לוקחים בחשבון שהגל הזה, על אף שהוא יעלה כנראה מאוד מהר מבחינת מספר מועמתים, הוא גם ירד מהר, בגלל החלטות של הממשלה ובגלל הטבעו של הגל הזה, אז בסוף יהיה לנו, כן, ינואר יהיה חודש עם ירידה בפעילות הכלכלית,
כן.
אבל ככל שנתקדם קדימה, עוד פעם, המגבלות, לאט לאט, גם כשיהיו גלים, יהיו פחות ופחות ופחות משמעותיות, אנשים לומדים לעבוד יותר ויותר טוב גם מרחוק, התהליכים האלה כל הזמן משתפרים, ובסופו של דבר, אני חושב שמבחינת הפגיעה הכלכלית במשק, זה לא סיפור שהוא מאוד מאוד מהותי, יש ענפים כמובן שכן. ופה השאלה מה הממשלה תעשה.
כן, במקביל גם לממשלה, בוא נסתכל טיפה על העולם. ואתה יודע מה, בהנחה ואנחנו בדילי אחרי העולם, איך העולם מתייחס לזה?
בממשלה הקודמת תמיד היינו לפני העולם, עכשיו אנחנו בדילי אחרי העולם?
תשמע, בתחלואה אני מעדיף להיות בדילי אחרי העולם. תמיד. אני, עוד פעם, בוא ניקח אותך שנה וחצי אחורה, וגם אמרנו, אפשר לחיות לצד הזה, ואז איזושהי עיר בסין משביטה 15 מיליון תושבים, ואז נוצרת בעיה בשרשרת ההספקה, וזה אפקט פרפר שבסוף מגיע לזה שהמחירים פה עולים בגלל שחסרים לנו מוצרים, בגלל כל השיבושים שיש בעולם. אז גם העולם ככה? גם העולם למד לחיות לגמרי עם זה?
סין זה דוגמת הקצה, כי סין עדיין שומרת על המדיניות של הזירו קוביד שלה, וסוגרת אזורים שלמים. אנחנו כן רואים בעולם יותר נכונות, בארצות הברית, בוודאי, גם באירופה, פחות פאניקה נקרא לזה מאשר בגלים קודמים, למרות המספרים המאוד מאוד גבוהים, וכן יותר נכונות של מקבלי החלטות, לפחות אתה רואה שמחפשים איך לחיות לצד זה, ולא, ושמדיניות האקורדיון, איך כאן נכון? פעם קראנו מדיניות האקורדיון,
כן.
היא לא השיטה הנכונה. הדרך, מה שבאמת חשוב, זה היה נכון כשחשבת ששנה וגמרנו. כשאתה מבין שזה here for longer, אז אתה מחפש את הדרך לחיות לצד זה, בכל גל שיעבור, אני מניח שהמגבלות יהיו פחות ופחות משמעותיות. עוד פעם, יש ענפים כמו תיירות, שגם אם יקבלי החלטות יגידו, חבר'ה, אין בעיה. טיסות נכנסות, טיסו לאן שאתם רוצים, ואין מדינות אדומות, ואפילו תיירים יכולים לבוא לפה, נאמר, וזה המצב. עדיין אני מניח שמבחינת הביקוש לתיירות, אנחנו לא נראה את המספרים שהיינו רגילים לפני הקורונה, ואנשים לא התלהבו מלטוס ולטייל ולהיכנס למטוסים ולטוס לארצות זרות, כשאתה לא יודע מה המדיניות שלהם תהיה בכל יום נתון. אז יש ענפים שיפגעו והפגיעה היא פגיעה מתמשכת, ופה שאלה, האם הממשלה תרצה לעזור, לא תרצה לעזור, זו שאלה עכשיו מהותית בטח לענפים האלו, אבל בשורה התחתונה בעולם, אני שם את סין בצד, כי סין היא מקרה קיצון.
אתה תרחיב אחרי זה על סין, תסביר לנו בדיוק למה אתה חושב שסין זה כל כך דרמטי, הזירו קוביד.
בעולם המערבי אני חושב שאנחנו נראה לאט לאט, כל כמה שבועות, כל כמה חודשים, עוד איזושהי מדרגה של רגיעה מבחינת מקבלי החלטות. סין, אתה צודק, סין זה אולי השאלה השנייה הכי חשובה ל-2022. דיברנו פרק קודם על כל הדברים של 2022, דיברנו גם על סין במובן של משבר האשראי שיש שם, אבל יש את השאלה של סין לגבי המדיניות שלה מבחינת הקוביד. כי אם בעולם המערבי הולכים ומשחררים לאט לאט, סין עדיין במדיניות של הזירו קוביד.
מה זה אומר מבחינתי?
זה אומר מבחינתך כמו שאתה אמרת. שגם אם בעולם המערבי ישחררו, אבל סין תחליט, וגם בווריאנט הבא, שיהיה עוד פחות חמור מהווריאנט הזה, לסגור אזור שלם, לסגור מחוז שלם, לסגור מפעלים, לסגור נמל, כי היו שם שלושה מועמתים, אז זה משהו שימשיך להשפיע על המחירים, קודם כל, ובסופו של דבר גם על התפוקה, גם על התוצר, כי ברגע שחומרי הגלם לא מגיעים, שעוברים דרך סין לארצות הברית, לא מגיעים, אז היצור נפגע. זאת אומרת, בסוף יש פגיעה ביצור, וזה ימשיך להשפיע כל עוד סין תישאר במדיניות הזו, כי זו מדיניות שהיא נורא נורא חד ואפס. אין פה כרגע שום נכונות של הממשל הסיני ללכת ולהקל, וזו שאלה מהותית ל-2022. אם הסינים לאט לאט יירגעו, ויפתחו ויאפשרו לנמלים לעבוד, גם אם יש כמה מועמתים, אז אתה תראה את הירידה של האינפלציה קורית הרבה יותר מהר ממה שנדמה כרגע, וזה ישפיע על הבנקים המרכזיים, ועל השווקים ועל הכל, תכף נדבר על הפד, בדיוק בהיבט הזה. רק נזכיר את בנק ישראל, לפני שאנחנו עוברים לפד, דיברנו על הצד של ההשפעה של הקורונה על הצמיחה, על הפעילות הכלכלית. אני חושב שאם היה משהו לקחת, בהסתכלות של שווקים, אם היה משהו לקחת מההודעה של בנק ישראל, זה את הנושא של ההסתכלות של בנק ישראל על האינפלציה ועל המדיניות של הבנק עצמו כתגובה לאינפלציה פה בישראל, כשהנגיד חזר על הנושא הזה, אם אני לא טועה, 4 פעמים במהלך הנאום שלו והשאלות תשובות שהיו אחר כך.
כן, בהחלט.
בנק ישראל בא ואומר לנו דבר מאוד פשוט. חבר'ה, תהיו רגועים. איך אומר את זה? המצב שלנו הרבה יותר טוב לעומת העולם מבחינת האינפלציה.
כן, אין לנו את הצרות שיש לשאר הבנקים המרכזיים בעולם.
בדיוק, ולכן אנחנו לא בלחץ לעלות ריבית. גם אם אמריקאים יעלו ריבית, שיעלו ריבית. הם צריכים לעלות, שיעלו. זה לא אומר שאנחנו נצטרך. אגב, אני שומע את זה המון בשיחות גם עם משקיעים ועם לקוחות, שאומרים איך יכול להיות שהריבית בארצות הברית תעלה, והריבית בארץ תישאר אפס. מה, זה הגיוני? תשובה היא בטח שזה הגיוני. א', זה קרה לא מזמן, 2017-18, הריבית בארצות הברית עלתה, הגיעה ל-2.5%, והריבית פה נשארה אפסית. ואם בנק ישראל, המצב היום הוא אפילו עוד יותר כזה שמגדיל את ההסתברות לתרחיש כזה, כי בנק ישראל לא יעלה את הריבית עד שהוא לא יהיה חייב, עד שהאינפלציה לא תתחיל לברוח לו, אם היא תתחיל לברוח לו. זאת אומרת, בניגוד לעבר, אם בנק ישראל רואה אינפלציה של 2.4% לסוף השנה הזו, אבל התחזיות שלו הם שהאינפלציה ב-2022 תירד ל-1.6%, כי כל הנושאים של האינפלציה מיובאת, השינוע והשבבים וכל דברים האלה, לאט לאט יירגעו, באינפלציה של 1.6% או 2%, ניקח את זה קצת למעלה, מרכז היעד של בנק ישראל, אין שום סיבה שהוא יעלה ריבית, ואלה חדשות טובות מבחינת הכלכלה הישראלית, מבחינת השווקים, מבחינת שוק הנדלן, למשל, חדשות
נדמות. הצד השני של הוא לא יעלה ריבית, כי הוא לא חייב, כי הוא, אתה אומר, אין סיכוי שהוא יעלה ריבית, אולי יש מקום אז לעוד סיוע, או אתה יודע, אני הולך לקיצון השני.
אם יהיה צורך, אם הממשלה תחליט שיש צורך בסיוע, זה שבנק ישראל לא יעלה ריבית, יעזור לה מאוד לעשות את זה, כי היא יכולה לגייס את הכסף בריביות נמוכות, יחסית,
כן?
לעומת ממשלות אחרות. בהחלט. השאלה פה אם זה החלטה של הממשלה, האם הם רוצים לעזור או שלא רוצים לעזור. אתה יודע, שוק העבודה, דיברנו על זה שבוע שעבר, יש צורך במעבר של אנשים מסקטורים שנפגעו, לסקטורים שצריכים עובדים ולא מוצאים,
כן.
ובשביל לעשות זה צריך הכשרות תעסוקתיות, האם הממשלה רוצה, כמה היא רוצה לעזור בזה, כמה היא רוצה להשקיע בזה, אתה יודע, זה כבר החלטות יותר גדולות.
זו אגב הייתה הביקורת, זאת פרשנות שלי, אבל זו הייתה הביקורת הגדולה ביותר של הנגיד במסיבת עיתונאים כלפי הממשלה, על ההכשרות המקצועיות.
נכון.
זה בדיוק מה שהוא אמר.
דיברו על זה במרץ 2020, כשיצאה התוכנית הגדולה, זה היה חלק מהתוכנית ולא קרה עם זה, בגדול לא קרה עם זה שום דבר, אוקיי? שלא יגידו שכלום, אבל אנחנו לא באמת רואים איזושהי תוכנית, ויש לך מחסור אדיר בעובדים בסקטור הטכנולוגיה שהתפתח מאוד בתקופה של השנתיים האחרונות, לעומת ענפים שלא רק שהם נפגעו ומתקשים להתאושש, אלא גם שאתה מניח שהם לא יתאוששו בשנה שנתיים הקרובות, איך אתה מעביר אנשים שעבדו בענף התיירות לענף הטכנולוגיה? הרי זה לא משהו שקורה מאוד מהר. זה תהליך שיכול לקרות גם בלי עזרה של הממשלה, רק שהוא לוקח הרבה זמן.
כן.
למה שהממשלה לא תאיץ את התהליך הזה? זו החלטה, בסוף, כמו כל החלטה הממשלתית, יש לה גם שיקולים פוליטיים.
בהחלט. אז בוא, אם כבר נטשנו את העניין של הכלכלה הריאלית ומה קורה מחוץ לבוא, נמשיך לדבר על החלק הבאמת מוניטרי שהיה אתמול בפד, ואם דיברנו על בנק ישראל שאומר, עזבו אותי מעליית הריבית, זה לא מעניין אותי בכלל בתקופה הקרובה, אל תדברו איתי על זה, בפד בדיוק הפוך.
כן, הפד, בוא נגיד קודם, מה שהתפרסם בעצם אתמול זה הפרוטוקול של החלטת הפד הקודמת, שהיא עצמה הייתה מעניינת, כי בה הפד הודיע שני דברים בעצם, הוא הודיע קודם כל שהוא מאיץ את הקצב של צמצום רכישות האג"ח, כך שהוא יסיים בעצם רכישות האג"ח במרץ, ושהעלאות ריבית יהיו כנראה יותר מהירות ממה שהיה נדמה קודם לכן, הוא דיבר על 3 העלאות ריבית כבר ב-2022, כל אחת של 0.25%. זה, כבר ידענו שזה מה שקורה, ועדיין אתמול, כשפורסם הפרוטוקול שבסוף אומר את אותו דבר, ראינו תגובה בשווקים, ראינו עלייה בצורות האג"ח.
אגב, פרוטוקול ריבית ממש מילולית, מישהו יושב שם בהחלטה ומפרסם, זה אמר ככה, זה אמר ככה, כן, כמו אפילו, בבית משפט, ממש.
ממש ככה, ואפילו אני זוכר פעם אחת שעברתי על פרוטוקול, והיה רשום על אחד החברים, אני לא זוכר מי זה היה, השם שלו, עוד פעם, אני לא זוכר מי זה היה, בסוגריים, צ'אקלס, כאילו מגחך לעצמו, ואומר ככה, זה ככה, אתה יודע, אפילו את זה רושמים. מה שמעניין בהחלטה של הפד, למרות שעוד פעם, הדברים הגדולים היו ידועים, גרם לעליית תשואות, מעבר למה שעוד פעם ההחלטה כבר עשתה, אבל מעבר לעליית תשואות, עליית תשואות גם בחלקים הארוכים של עקום התשואות, שאני אזכיר שדיברנו על זה, שאנחנו רואים את הריביות הקצרות עולות ואת הארוכות לא, כי התפיסה כל הזמן הייתה שכן, הפד יעלה ריבית בשנה, שנתיים הקרובות, ואז הוא יעצור, הוא לא יעלה יותר את הריבית, ולכן הריביות לארוכות טווח לא עולות, אפילו ירדו קצת, כי חלק מהשוק מניח שבסוף הפד יצטרך להוריד את הריבית חזרה. אתמול מה שראינו זה תגובה של דווקא עליית ריביות בחלקים הארוכים, וזה מאוד משפיע גם על שוקי המניות, בעיקר על טכנולוגיה, כי זה בסוף עלויות המימון, וראינו ירידות חדות בשווקים ובנאסדק בעיקר. הסיפור הגדול מאתמול הוא שבעצם בפרוטוקול נכנס עוד משהו שעד היום היה מתחת לרדאר קצת, וזה תהליך של צמצום המאזן של הפד. עכשיו, בשביל להבין את המשמעות, אני אולי נסביר את כל התהליך שהפד כביכול עושה במסגרת הרכישות של האג"ח. הרי הפד מדפיס דולרים, קונה אגרות חוב ממשלתיות, כשהוא עושה את זה בעצם המאזן שלו, המאזן של הפד, כמה נכסים הוא מחזיק, כל הזמן הולך וגדל וגדל וגדל, מה שהוא הודיע על צמצום היקף הרכישות, זה בעצם עדיין המאזן הולך וגדל, הוא עדיין קונה אגרות חוב בכסף שהוא מדפיס, כן. ואת המאזן שלו עדיין גדל, רק הוא גדל בקצב יותר ויותר ויותר איטי. כל חודש, במקום לקנות 80 מיליארד, הוא יקנה 60 מיליארד, ואחרי זה 40 מיליארד, אבל עדיין הוא קונה ועדיין הוא מגדיל את המאזן, כאמור עד מרץ. במרץ הוא יפסיק להגדיל את המאזן. מה אחרי זה עושים? השלב הבא, אני אומר בדרך כלל, למרות שאין פה בדרך כלל, כי היה לנו סך כל שלוש תוכניות של הרחבה כמותית, אז קשה לקרוא לזה בדרך כלל, אבל מה שקרה בפעמים קודמות, השלב שלאחר מכן הוא שלב שבו שומרים על המאזן קבוע, ומתחילים בעלות ריבית, שזה מה שחשבנו שבעצם הפד הולך לעשות. מה זאת אומרת לשמור על המאזן קבוע? כביכול אתה לא קונה אגרות חוב, אבל זה לא מדויק. אתה לא מדפיס כסף בשביל לקנות אגרות חוב, אבל יש אגרות חוב שכבר קנית, שהן מגיעות לפדיון. מגיעות לפדיון, הכוונה היא, הרי בסוף זה אגרות חוב של הממשלה, הלוות הכסף לממשלה, והממשלה מבטיחה שהיא תחזיר לך מתישהו את הכסף. אז הנה, הגיע היום הזה. שהממשלה בעצם צריכה להחזיר לך, נתת לה הלוואה של 100 דולר, היא צריכה להחזיר לך 100 דולר בקש. כשהפד אומר, אני אשמור...
ואז זה מגדיל את המאזן שלי בעצם?
זה מקטין את המאזן.
זה מקטין את ה...
ויתרת על נכס וקיבלת חזרה מזומן. מה שהפד נוטה לעשות בדרך כלל, זה לשמור על גודל המאזן קבוע. מה שבעצם אומר שכשממשלת ארה״ב אומרת לו, הנה, אני מחזירה לך את הלוואה, קח 100 דולר, תחזיר לי את הנייר הזה שקוראים לו אג"ח, אז הפד לוקח את אותם 100 דולר, וקונה בהם מחדש אג"ח אחרת. זאת אומרת, הוא לא מקטין את גודל המאזן שלו, הוא שומר אותו קבוע, הוא עושה מה שנקרא re-invest, השקעה מחדש של האגרות חוב שהגיעו לפדיון.
אוקיי.
הוא עדיין גורם ביקוש בשוק האג"ח. צריך לזכור אגב, אולי חשוב להגיד את זה, ממשלה לא באמת מחזירה את הכסף, אוקיי? זה לא שיש לה כסף להחזיר את האגרות חוב שאת ההלוואות שהיא לקחה. אין לה, הממשלה היא תמיד באוברדרפט, תמיד, תמיד, תמיד. אז היא לא באמת מחזירה את הכסף שמגיע מועד הפדיון של ההלוואה, היא פשוט לוקחת הלוואה אחרת בשביל להחזיר את הכסף ללווים שהאגף שלהם הגיעו לפדיון. זה פשוט למחזר כל הזמן את ההלוואות. מה שאתמול היה, זה שבא הפד ואומר, זה עולה בפרוטוקול, שכבר התחילו לדבר על צמצום המאזן. צמצום המאזן, הכוונה היא שכשיגיע האגף לפדיון, לא יקנו עוד אחד במקומו. זאת אומרת, ישמרו את המזומן, ולאז לאט לאט גודל המאזן ילך ויקטן, ככל שהניירות הולכים ונבדים, נוקח בחשבון שהם לא מדברים בכלל על מחירות של אגרות חוב. הם לא מתכוונים למכור.
זו החלטה שברמה של הפד, זאת אומרת, לא צריכים אישור, זו החלטה אסטרטגית של הבנק המרכזי.
איך ומתי לעשות את זה, באיזה קצב, כשפעם קודמת הפד התחיל לעלות הריבית, ולקח, אם אני לא טועה, סביב השנה מתחילת העלאות הריבית, עד שהפד הודיע שהוא מתחיל לצמצם את המאזן. זאת אומרת, שהוא מפסיק לעשות את הרי-אינבסט. עכשיו, למה זה באמת משפיע? זה מהלך מאוד מאוד חשוב. כי עוד פעם, צריך לזכור שהממשלה רוצה להחזיר לך את ה-100 דולר, אז היא צריכה לגייס 100 דולר אחרים. היא מנפיקה אג"ח אחר, כדי להחזיר לך את הכסף. אם הפד כבר לא בשוק כדי לקנות את האג"ח הנוסף שהממשלה מנפיקה, אז בעצם היצע האג"ח פוגש עכשיו ביקוש הרבה יותר נמוך ממה שהיה קודם לכן. ולכן ראינו את התשואה ל-10 שנים עולה. כי פתאום השוק שואל את עצמו, רגע, אם הפד יפסיק באיזשהו שלב, והשלב הזה הולך ומתקרב, כי אנחנו רואות אותו בעלות ריבית, מדברים על מרץ.
כן.
אם הפד יפסיק באיזשהו שלב לקנות איגרות חוב, לא רק מכסף חדש הוא מייצר, אלא גם מהכסף שמגיע לו מהפדיון, אז צד הביקוש בשוק האג"ח יורד משמעותית, כי הפד הוא לוויתן בשוק האג"ח, הוא ענק, ואז ראינו בעצם עלייה בריביות הארוכות. כל עוד זה לא יהיה קיצוני, הפד יהיה בסדר עם זה. אם העלייה הזאת תהיה חדה מדי, במובן שא' תסכן את השווקים הפיננסיים, בעיקר את שוק המניות, ראינו אתמול ירידות בשוקי המניות, אם זה יימשך, אז הפד יגיד, חבר'ה תירגעו, אני לא אתחיל לצמצום המאזן כל כך מהר. השאלה פה מתי הטיימינג הזה יקרה. אם זה יהיה לאט לאט...
וזה מה שאתמול הובהר מעל כל ספק בפרוטוקול, שזה יקרה בחודש מרץ, זאת אומרת בסיום...
לא, זה יקרה, לא אומרים מתי.
לא נקבו ב...
מה שהיה בפרוטוקול זה שהתחילו שיחות על הנושא, על הטיימינג.
אהה.
אנחנו יודעים שבמרץ, כרגע התכנון הוא שבמרץ מסתיימות הרכישות מכסף חדש.
כן.
מה שאומר שבאזור יוני כנראה מתחילים לעלות ריבית, כנראה, ובדרך כלל צמצום המאזן מגיע אחרי העלות ריבית. שאלה אם זה מגיע שנה אחרי, או 3 חודשים. אתמול בפרוטוקול נאמר שכמה מחברי הוועדה חושבים שכדאי להתחיל לצמצם את המאזן, לא הרבה זמן אחרי שמעלים ריבית. זאת אומרת, לא, אין צורך לחכות עוד פעם שנה. בוא נעשה את זה, אם מעלים ריבית ביוני, בספטמבר כבר מתחילים לצמצם את המאזן, וזה מה שהפחיד את השווקים. שכל התהליך הזה תופס תאוצה, כי הפד בלחץ מהאינפלציה. בסוף, אפשר לקרוא לכל הדבר הזה תהליך צמצום. תהליך כן. הצמצום של הפד עובר ממפסיקים לקנות אגרות חוב מכסף חדש, מעלים ריבית, ואז מפסיקים לקנות אגרות חוב מהכסף שאנחנו בעצם פודים, מפסיקים לעשות re-invest.
כן.
אוקיי, אני לא מדבר על אפשרות נוספת של גם למכור את האגרות חוב שיש לך, בוא נגיד שזה בכלל לא בתמונה. אז זה תהליך של 3 שלבים, שבימים קודמות השלבים האלה היו מאוד מאוד איטיים, מאוד מאוד הדרגתיים, תוך כדי תפיסה של איך השוק מרגיש אותי, אני לא רוצה להפחיד יותר מדי את השוק. העניין הוא שהפעם, בניגוד לפעמים קודמות, יש אינפלציה, והפד בלחץ מהאינפלציה, והשוק חושש שהוא יעשה את כל התהליך הזה הרבה יותר מהר, הרבה יותר חד, וזה מה שמטריד את השווקים.
ובוא רק נסביר שכל ההסבר היפה הזה, זה בעצם התוכניות, האקסל של התוכניות, ויכול הכל להשתבש, ובמפגש ריבית הבא, טוב, תקשיבו.
לא מעלים ריבית.
יש, כן,
לגמרי,
בדיוק.
לגמרי.
או הצד השני, 9% אינפלציה, ויאללה, כן. מעלים מחר ריבית ותשכחו מהכל.
לגמרי. זה בהינתן שכל השאר קבוע, כמו
שאומרים בכלכלה. כן, והוא אף פעם לא קבוע. והוא אף פעם לא קבוע. אוקיי, בואו נעבור לחלק השני, הדבר המוטרף שקרה השבוע, ואולי לא שמתם אליו לב. אתה יודע מה? אני אתחיל. תראה, יש חברה קטנה ממרילנד, שמפתחת טכנולוגיית בלוקצ'יין לשימושים, אל תתפוס אותי, אני לא בדיוק יודע מה היא עושה. החברה נקראת BTCS, והיא עכשיו נסחרת בשווי נמוך מאוד, בנאסד"ק אמנם, אבל שווי נמוך של, יחסית של $50 מיליון, והיא החליטה השבוע לעשות מהלך ראשון מסוגו, מבין חברות הנאסד"ק. היא, אתה יודע, יש חלוקת דיבידנדים ברבעונית, והם החליטו לתת לבעלי המניות אופציה, האם הם רוצים לקבל כמו את הדיבידנד שלהם במניות, ב5 סנט למניה, או לקבל את זה בביטקוין. והם הציעו שווי ביטקוין לבעלי המניות, שהוא שווי זהה יחסית למחיר של הביטקוין ליום ה-X. ועזוב את זה שמאז הביטקוין ירד איזה 15%, המניה עצמה הגיבה בעלייה של 40%. ותשמע, זה עוד שלב, עוד סוג של מדרגה מאוד יפה ומעניינת בחדירה של הקריפטו לשוק, למיינסטרים.
לעולם הרגיל.
לעולם הרגיל.
למדריקס.
אתה יודע, בוא.
כן. נכון. וזה ילך וימשיך.
בהחלט.
אנחנו נעשה, נראה לי, בקרוב עוד פרק. עוד פרק קריפטו.
כן.
מדי פעם לעשות. סיפור שלי מגיע, לא שלי, הוא של מאזין שלנו בשם יותם. יותם, תודה רבה על הסיפור, באמת סיפור מדהים. דיברנו כל כך הרבה פעמים על הבעיות בשרשרות ההספקה, אז זה אחד הסיפורים המוזרים בעולמות האלו. שיבוש בשרשרת ההספקה, לא רק כללית, שבעיות שינוע בכל העולם, אלא גם שיטפון שהקה בנמל בקנדה, ובעצם גרם לזה שיש משבר חריף ביפן. לא סתם משבר חריף, משבר חריף בסניפי המקדונלדס ביפן, כשאין להם מספיק תפוחי אדמה לייצר צ'יפס. אז זה הזכיר לי קודם כל את ה... אם לא יודע אם אתה זוכר, אני יחסית זקן, סרט טיסה נעימה.
כן.
אומרים, there is no coffee, ואז כולם נכנסים לפאניקה. אז זה, פה התחילו הבעיות. אז סניפי מקדונלדס ביפן, אין להם תפוחי אדמה, נאלצו, בהתחלה הקטינו את המנות של הצ'יפס, הגבילו כמה מנות צ'יפס אתה יכול לקנות, ובסופו של דבר, כשהתורים הארוכים מחוץ לסניפים הלכו וגדלו, הוציאו מבצע סיוע, שבמבצע הסיוע הזה, שלושה מטוסי בוינג 747 הוחקרו רק למטרה הזו, מילאו אותם בתפוחי אדמה ושלחו אותם ליפן, כדי שהתורות בסניפים של מקדונלדס, שהלקוחות יירגעו ויקבלו את מנת הצ'יפס שהם ממש ממש צריכים.
כמובן, יש להם צ'יפס טעים.
אין גם תיירים, אז אולי זה הזמן טוב באמת להשתמש בזה.
כן.
רק פעם שאתה עולה על מטוס, תבדוק שאין לך איזה תפוח אדמה מתחת למושב.
כן. טוב, תודה רבה שהזנתם לנו, תשמרו על הבריאות ונשתמע בשבוע הבא.